ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציע דף נמד ה. השיעור מבוסס על דף כמורה מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בשורה האחרונה בשורות הקצרות בדף למד ה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שומר שאומר שאינו יודע איפה הניח הפיקדון, הווי פשיעה וחייב. הגמרא, ההוא גברה דאפקיד כיפי גבי חברי, היה בן אדם שהפקיד כיפי נזמים אצל חברו, אמר לי, והגיע הזמן שהוא רצה אותם בחזרה, הבלי כיפי, תביא לי את הנזמים שהפקדתי אצלך. אמר לי, אז החבר השומר אומר, לא ידע נהכאות בינו, אני לא יודע איפה שמתי אותם. עתה לקמי דרב נחמן, המקרה הגיע לשולחנו של רב נחמן, אמר לי, כל לא ידע נה, כל שומר שטוען כזה דבר, אני לא יודע איפה שמתי אותם, פשיעותה היא, זיל שלים, הוא נחשב כפשיעה, שאפילו שומר חינם שבדרך כלל לא חייב על כמה וכמה מקרים שונים כמו גניבה ועידה, אבל על פשיעה הוא חייב. ועקב כך, אומר רב נחמן, תשלם לו. לא שילם. אותו שומר לא שיתף פעולה, הוא לא שילם. עזר רב נחמן, אגבי לפדני מיני. אז הוא, רב נחמן, הלך וגבה עבור המפקיד את הבית של אותו שומר. גביית הבית הוא מהווה התשלום של אותו שומר, היה חייב לשלם. לסוף השתכח כיפי ואיכו. בסופו של דבר נמצאו הנזמים ובינתיים הם התייקרו, הם נהיו יקרים יותר. אמר רב נחמן, הדרי כיפי למראיו. רב נחמן אומר לשומר, אתה חייב להחזיר לו את הנזמים. והדרה הפדנה למרא, ותקבל את הבית שלך בחזרה. אמר רבה, כאן אנחנו מציינים שארבע שורות הם דברי רבה. אז רבא מספר, הוויתיבנה קמי לרב נחמן, הייתי בנוכחות, ישבתי בפני רב נחמן ופירקין המפקיד הווי, ועסקנו בפרק המפקיד, היינו, למדנו את הפרק הזה ביחד, ואמרי לי ושאלתי אותו, הרי שילם, הוא השומר הזה, שנכון, נמצא הכיפי אחר כך, בינתיים הוא שילם את הבית שלו, גבו ממנו את הבית כתשלום ולא רצה להישבע. אנחנו יודעים שלפי דברי המשנה, אם זה מה שקרה, שילם ולא רצה להישבע, השומר הוא קונה את הרווח. למדנו על כך שאם שומר חינם למשל שילם על גניבה שנגנב ממנו משהו, והוא היה יכול להישבע ולפתור את עצמו מתשלום, והוא עדיף לשלם. כשנמצא הגנב, השומר אחרי שהוא שילם הוא זוכה בכפל, אנחנו קוראים לזה את הרווח. אז למה פה אחרי שהשומר הזה גבו ממנו את הבית, למה שלא יכול להשאיר אצלו את הכיפי, את אותם נזמים שבינתיים התייקרו? זה מה ששאלתי, מספר לנו רבה את רב נחמן. למה אתה מחייב את השומר להחזיר את הנזמים, את הכיפי, לבעלים? ולא אהדר לי. ורב נחמן לא ענה לי. הוא שתק. ושפיר עבד דלא אהדר לי. ואומר רבה, טוב עשה שהוא לא ענה לי. מה הייתה מה? למה? למה? הרי השאלה נשמעת שאלה חזקה. אז התשובה היא בשורות הבאות. יש לחלק בין דין המשנה למקרה של רב נחמן. הטעם, דין המשנה שנכון, השומר יכול להרוויח אחרי שהוא שילם, לא אטריחי לבית דינה. הוא לא יטריח את בית דין. פשוט נגנב ממנו, והוא מעצמו שילם. בית דין לא התערבו בהחלטה הזאת. אחר, אטריחי לבית דינה. במקרה הזה, כמו שלמדנו מקודם, גם הוספנו חיצים מצד הגמרא שמה, ראינו השומר, הוא בכלל לא רצה לשלם אחרי שהוא עבר על השמירה, דיין הוא פשע, הוא התרשם והיה חייב לשלם ולא שיתף פעולה עד שהבית דין, עד שרב נחמן התערב וגבה ממנו את הבית. זה הכוונה, הכה אטריחי לבית דינה, ולכן אף הפי שהוא שילם הוא לא זוכה לשמוע אצלו לקבל להרוויח את אותם כיפי. הגמרא שואלת, למימר דסבר רב נחמן דשומה הדר? רש"י באמצע עמוד, דשומה הדר, נכסי לווה ששמו בית דין לבעל חוב. בן אדם לקח הלוואה, הוא לא שילם, בית דין ירדו לנכסי הלווה, עשו הערכה לגבי נכסים שלו, ושילמו למלווה את הנכסים האלו שהם היו שווה אותו הלוואה. האם אנחנו רואים כאן שאותם נכסים ששמו בית דין ברחוב חוזרים אליו אם נותן מעות לברחוב? כי הכה דהדר אפדנה למרה, הרי הבעל הכיפי קיבל את הבית כתשלום עבור הכיפי, אבל אנחנו רואים שהוא מחזיר את הנכס הזה שהוא קיבל, דהיינו השומה. האם רב נחמן סובר שבאופן כללי כשמלווה גובה נכסים של לווה, אם הלווה משלם אחר כך, הוא המלווה חייב להחזיר את הנכס? אז הגמרא אומרת לא להסיק מכאן ששיטת רב נחמן ששומה הדר. לא, בדרך כלל מלווה שגבה נכסים, קרקעות של הלווה, זה נשאר אצלו. שני הטעם, דשומה בטעות הווה. המקרה של רב נחמן שהוא החזיר את הבית לאותו שומר, זה מקרה שונה. דשומה בטעות הווה. כל השומה שמה היה מבוסס על תנאים שהם נקרא לזה טעות. מה הטעות? דקה וכיפי עם העיקרה. הכיפי, אותם נזמים היו אצל השומר כל הזמן, הוא רק לא מצא אותם. זה שונה מלווה שלא שילם כסף, לא שילם למלווה את החוב, ואז לא היה ללווה שום כסף כדי לשלם. ובכן, אפשר להבין, כאן אצל רב נחמן השומה הדר, אבל באופן כללי, לווה שגובים ממנו קרקע כתשלום לחוב, זה נשאר אצל המלווה ולא חייב להחזיר ללווה. ואנחנו ממשיכים ברוח הדברים אלו בעניין שומה הדר, וכך גם כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא שומה הדר. חוזר אמרי נאודאי, שומה הדר עד ריסה ירחי שתה. עם הלווה שגבו ממנו קרקע כדי לשלם למלווה, אותו לווה בתוך 12 חודש הוא משלם בכסף מזומן, הוא משלם את החוב שהיה חייב, הוא יכול לקבל בחזרה אותו נכס שגבו ממנו. ואמר מימר ענה מן ההודעה, ענה אני מן ההודעה וסביר עלי, ואני חושב אפילו אחרת. שומה הדר לעולם, לא משנה גם אחרי הרבה זמן, אם אותו לווה בא עם מזומנים לשלם למלווה, המלווה יחזיר את הקרקע שהוא גבה. ויחתה שומה הדר לעולם. זה כן, זה חוזר לעולם בלי הגבלת זמן, משום שנאמר, ועשית הישר והטוב. כאילו, על בסיס הפסוק הזה בא הנימוק להחסרת השומה ללא הגבלת זמן. וממשיכים בנושא הזה של שומה. פשיטה שמו לבעל חוב, ואז עליו ושמה לבעל חוב דידי. אם נגיד בית היה חייב כסף לאלף, וגימל היה חייב כסף לבית, וגבו מגימל כדי לשלם לבית, ובית שילם לאלף את החוב שלו עם אותו קרקע שהוא גבה מגימל, אמרינן לי, אומרים לאלף, שבסוף השבוע הדבר גבה קרקע שבמקור היה שייך לגימל, אומרים לאלף, לא עדיף את מגברה דעתת מיני, גם אתה תקבל את הכסף מהבעלים הראשונים ונותן להם את הקרקע בחזרה. אנחנו נסתכל ברשי, אמרינן לבעל חוב שני, לא עדיפת מבעל חוב ראשון שבאת מכוחו, כשם שהוא מחזירה ליטול מעותיו משום ועשית הישר והטוב, אף אתה קבל מעותיך מבעלים הראשונים משום ועשית הישר והטוב. עד עכשיו דיברנו בעיקר על מלווה שגבה קרקע מלווה. אותו מלווה בבסיס, בשורש, ציפה לקבל מזומנים. כמו שהוא ילווה ללווה מזומנים, הוא ציפה לקבל תשלום מזומנים. זה שהוא גבה קרקע, זה ברירת מחדל, בגלל שלא היה מזומנים אצל הלווה. וכפי שלמדנו, ברגע שהלווה משיג מזומנים לשלם חובו למלווה, למרות שהמלווה כבר גבה קרקע, המלווה ייפרד מהקרקע, מחזיר את זה ללווה תמורת הכסף שהלווה ישלם לו עכשיו. וכאן אנחנו נראה סיפור קצת שונה. זבנה אורתה ויהבה במתנה, שלושה מקרים שונים. ורשי כותב פה, זבנה אורתה וכולי, בעל חוב מלווה ששמו לו קרקע, זו גבה קרקע מלווה שהיה חייב לו לשלם מזומנים, ומכרה, ואותו מלווה מכר את הקרקע שהוא גבה, או שנתנה, או הוא נתן את הקרקע כמתנה למישהו, או הוריש ליורשים שלו. חזרה לגמרא, אחד מהמקרים האלו, ודאי הני המקבל מתנה, זה שקנה מהמלווה את אותו קרקע, מעיקרה עדיתא דארה נחות. הקשר שלהם עם אותו קרקע זה היה לשם אותו קרקע, אין לו אנשים שציפו לקבל מזומנים, אז זה נקרא עדיתא דארה נחות, הם ירדו לקרקע לשם הקרקע, ולאו עדיתא דזוזי נחות, הם לא ירדו לקרקע, הם לא קיבלו את הקרקע בגלל שציפו לקבל מזומנים. אומר רשי, הני אחרונים, או לוקח, או יורש, או מקבל מתנה, עדיין לדער הנחות, אומר רשי, שקרקע שלהם, ולא שיקבלו מעות. דאילו בעל חוב, יתבי משום ועשית ישר והטוב, דאמינן, לא היה לך עליו אלא מעות, והרי הן לך, והנה הלווה משלם לך מעות, אז תחזיר לו את הקרקע. אבל אלו, המקבל מתנה, הזה שקנה את הקרקע, קרקע קנו, הם קנו קרקע, לא היה להם עניין לקבל מעות, ולכן במקרים כאלו, אם הלווה פונה אליהם בתשלום האות, בדרישת הקרקע בחזרה, הם לא צריכים לשתף איתו פעולה. ממשיך הגמרא, שמו לה לאישה. אישה רווקה, הרוותה כספים ללווה, והאישה הזאת, שהיא המלווה, לא שילמו לה, הלווים לא שילמו לה את החוב, ואז היא גבתה בעודה רווקה, היא גבתה קרקע, ואין סיבה, ואז היא התחתנה, או שמו מינה דאישה, היא לבתה כסף, והיא לא שילמה את החוב, ואותה אישה רווקה גבו ממנה קרקע לטובת המלווים, ואין סיבה, ואחר כך היא התחתנה, ומתה, ואחר כך היא גם מתה. זה אחרי ששם הוא מינה, היא התחתנה ומתה, בעל בנכסי אשתו לוקח אבי. הוא מוגדר כלוקח. ומה נפקא מינה? לא מהדר, זה במקרה מספר 3, שאותה אישה הייתה מלווה והיא גבתה קרקע, אחר כך התחתנה, הבעל מוגדר כלוקח, ולמדנו מקודם שמי שלקח, קנה קרקע ממלווה שגבה קרקע מלווה, הוא לא צריך להחזיר, ולא מהדרינן לי. זה במקרה 4, שהאישה הזאת גבו ממנה קרקע, ואחר כך היא מתה, והבעל מציע למלווה שם כסף, לא חייב להחזיר לו את הקרקע שגבו מאשתו המנוחה. דרמה ביוסי בבחנינה, באושה התקינו שהאישה שמחה בנכסי מלוג בחיי בעלה הוא מתה, הבא מוציא מיד הלקוחות. זה נקרא תקנת אושה, ומשם אנחנו לומדים שהבעל דינו כלוקח ראשון. לכן במקרה שאישה למשל מכרה, אמנם זה לא אותו מקרה שדיברנו עליו מקודם, אבל אישה שמכרה נכסי מלוג, אלו נכסים שהיא הביאה לנישואין שלה, והיא מכרה אותם נכסים שהבעל היה זכאי להנות מפירות הנכסים, ואחר כך היא מתה, הבעל יכול לדרוש מאותם שקנו ממנה את הקרקעות שאני לוקח ראשון, אתם צריכים להחזיר לי את הקרקע. כעת אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מקרה שקשור לעולם, לעולם של השומה, אבל מקרה חדש. אגבי איהו בחובו. דוגמת לווה שהיה חייב כסף למלווה, והוא מעצמו שילם קרקע למלווה בחוב בלי להטריח בית דין. אומר רשי בשורה הראשונה, אגבי איהו בחובו, לאילו מהדר. אנחנו בנקודה הזו חוזרים למה שלמדנו מוקדם יותר, גבי שומה. כלומר, אם לא שמוע בית דין למלווה על כוחו של לווה, כי עד עכשיו למדנו על מקרים שהלווה לא שילם את החוב, ואז נכנס בית דין לתמונה ושמו קרקע של הלווה כדי לשלם למלווה. כאן זה סיפור אחר. הבית דין לא התערבו, וקם לי מעצמו, ממשיך רשי, ולא התריחו לדין. הוא לא התריח את המלווה להגיע לדין, ואמר לו, הלווה אומר למלווה, תול קרקע זה בחובך, במקום שאני משלם לך מזומנים, כך הקרקע זה כתשלום. עכשיו, מה קורה אחר כך אם הלווה מציע לאותו מלווה, כך מזומנים ותחזיר לי את הקרקע? ממשיך הגמרא, פליגי ברב אחא ורב הינא, חד אמר הדרה, הוא כן צריך להחזיר את הקרקע, וחד אמר לא הדרה. מה דאמר לא הדרה? סבר זה ש, ש, ש פוסק שהוא המלווה לא צריך להחזיר את הקרקע, סבא היי זביני מעליה אי, זה כמו מחיר גמור, דה מידת דנפשי אגבי, הרי הלווה מידת עצמו בלי שום לחץ חיצוני הוא החליט לשלם את החוב עם הקרקע, ולכן אין, אין מקום לחייב את, את המלווה שקיבל את הקרקע כבחירה ראשונה כתשום החוב להחזיר את הקרקע. ומה די אמר? הדרה סבר לא זביני מעל יאו, זה לא מחיר גמור, והי דאגווה מדעתי ולא עתה לדינה, זה שהוא הלווה שילם לו את הקרקע ולא הגיע לבית דין, מחמד כיסוף ההוד אגבי, זה היה בגלל בושה, הוא לא רצה לעמוד בפני בית דין, כי זה כרוך במידה מסוימת של בושה, וכן כדי לחסוך מעצמו את הבושות, זה הסיבה שהוא שילם לו את הקרקע, אבל זה לא מחירה מעליה, מחירה גמורה. כשאנחנו דיברנו על מי שגבה קרקע כתשלום חוב בגלל, בגלל שהלווה לא שילם, מאיזו נקודת זמן המלווה זכאי לאכול מפירות השדה, ואנחנו נראה כאן כמה שיטות. ומאימת אחיו פרי, מי ששמו לו בדין קרקע, מאיזו נקודת זמן הוא רשאי לאכול הפירות, יש כאן שלוש שיטות. רבא אמר מחי, מתיה אדרחת לידי, אביי אמר עידיו וחתומיו זכין לו, זה אפילו לפני שהאדרחת הגיע לידו, עצם זה שעידים חתמו עליו זה מזכה את המלווה לאכילת פירות. רבא אמר מחי שלימו ימי אחריזתה. עכשיו אנחנו נעבור על שלושת הדעות האלו דרך רש"י. אדרחת, לאחר 90 יום שנפסק הדין, הביתים פסקו שהמלווה רשאי לגבות קרקע מהלווה, אז לאחר 90 יום שנפסק אותו דין, דיאמינן בבבקמה, בבית דין, כותבים אדרחת, שטר פסק דין, הנכסי לווה, שבכל מקום שימצאים, משלו, כל מקום שימצא קרקע של הלווה, ייקחם, הוא, המלווה, זכאי לקחת אותם, ומוסרים לו השטר. אז זה האדרחת שקורה אחרי 90 יום של אותו פסק דין שמזכה, הפסק דין שמאפשר למלווה לגבות קרקעו של הלווה. השיטה השנייה הבאה של הבעיה, עידיו בחתומיו, מיום שנחתם שטר אדרחת בבית דין אף הפי שלא בא לידו, למרות שהשטר לא הגיע לידו של המלווה, זה לא מעכב. והשיטה השלישית ממשיכה, שמחי שלמו ימי אחריזתה, אף הפי שבא אדרחת לידו ולא מצא נכסים ללווה עד לאחר זמן, וכשמצא הוזקק לבוא לבית דין ומכריזים שיש כאן קרקע למכור, כי להמינה בערכים, ואם בא זה וקיבלה ביותר ממה ששמעו אחרים, אם המלווה היה מוכן לקבל את הקרקע בשווי יותר ממה שהאחרים היו מוכנים לשלם לו, מוסרים אותו בידו לאחר שקלו ימי אחזה. ובסך הערכים מפורש כמה ימים מכריזים בערכשום היתומים, זה שם הפרק שם, ועד דשימו אנך יומי אבי פירי דלווה, עד שמשלימים את אותם ימי ההכרזה שבעצם מהווה הזמנה לציבור להציע מחיר עבור אותו קרקע, אחרי שמסתיים התקופה הזאת של ימי החזה, רק אז המרווה יכול לאכול את הפירות. הגענו למשנה חדשה, אבל לפני שניכנס לתוכן המשנה, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, כך כתבנו. סוחר פרה המשאילו לשואל, ומתה הפרה ברשות השואל. עכשיו המשנה, הסוחר פרה מחברו והשאילה לאחר. הגמרא בסוף דף למד וו עמוד א' אומר שהסוחר הזה עשה כן ברשות הבעלים, כי אם לא, הרי זה מכניס אותנו לסוגיה אחרת שנקראת שומר שמסר לשומר, ויש שם מחלוקת בכלל אם השומר הראשון יכול לטעון טענה, או שומעים שהוא חייב בכל מקרה, בגלל שהבעלים יכולים לטעון אין רצון אישי פקדוני ביד אחר. אז לכן נבין את המשנה כעת כמו שהגמרא אומרת בדף, בסוף למדווה ומול א', שהבעלים המזכיר נתן לסוחר רשות להשאיל את הפרה למי שהוא רוצה, וכך הוא עשה. הוא מתה כדרכה, והפרה מתה ברשות השואיל כדרכה. נציין ש מדין שואל, דין שואל אומר לנו שהוא חייב גם על עונצין. יש מקרה יוצא דופן שהיא מתה מחמת מלאכה, תוך כדי מלאכה, אז גם שואל פטור, אבל לא מדובר על זה כאן, אלא מתה כדרכה. אז מה הדין? יישבע הסוחר, הוא יישבע לבעלים שמתה כדרכה, וסוחר הוא פטור על עונצין, והשואל ישלם לסוחר. אמר רבי יוסי, רבי יוסי חולק על הפסק של התנא קמא, כיצד לא עושה סחורה בפרתו של חברו? איך זה שהסוחר יכול להרוויח את שווי הפרה בזמן שהפרה הייתה שייך לבעלים? אז איך זה שהסוחר עושה סחורה בפרתו של חברו, אלא תחזור פרה לבעלים? דהיינו, השואל ישלם שווי הפרה לבעלים. אמר לי רבי אלי בר אבין לאבי מחתי, סוחר, במאי קני להי פרה? באיזו אמצעים הסוחר קונה את הפרה? אמרנו לפי התנא קמא שבסופו של יום השואל משלם לסוחר. איך הסוחר קנה את הפרה? בשבועה, זה שהוא נשבע לבעלים שמתה כדרכה. שאלה, ונאי מעלי מזכיר לסוחר, למה שהבעלים לא יכולים להגיד לסוחר דל אנט לדל שבועתך, וענה משתאין הדין הבאדי שואל, אתה תוציא את עצמך, תוציא את השבועה שלך, כאילו שאתה והשבועה שלך תסתלקו מכאן, ואני הבעלים אני אתמודד מול השואל. מה פתאום שאתה הסוחר גובה תשלום הפרה? אמלי אביי מגיב, הוא עונה לרב אידי, מי סב לסוחר בשבועה ודקה כנילה? מי אומר שהסוחר קנה את השבועה, את הפרה, בכך שהוא נשבע? משעת מיטה הוא דקני, ברגע שהפרה מתה ברשות השואל, הסוחר קונה, והוא שבוע כדי להפיס דעתו של בעל הבית, שלא יגיד בעל הבית אתה פשעת בה. כך אומר רשי, להפיס דעתו שלא יאמר פשעת בה. אבל להגיד שהסוחר קונה את הפרה על ידי כך שהוא נשבע, זה לא מדויק. ובשורות הבאות אנחנו נראה שימוש במשולשים שהם יופיעו בשני כיוונים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שאלו הם מעקב. והנושא, בעל הפרה ששאל פרתו מהסוחר. במקום שואל חיצוני, הבעלים עצמם הם שואלים את הפרה מהסוחר, ומתה הפרה, בעלים משלמים לסוחר. איך אומרים? עולם הפוך. אבל לפי דינו של התנא קמא, אנחנו בעצם אומרים מה זה משנה אם מדובר בשואל חיצוני שהוא היה חייב לשלם לסוחר, או הבעלים עצמם שהם שאלו את הפרמי הסוחר שהם ישלמו לסוחר. מה הגמרא? אמר רבי זירא, פעמים שהבעלים משלמים כמה פרות לסוחר, היכי דמי. אנחנו גם הוספנו בשוליים מין טבלה או תרשים שיכול ללוות את השורות הבאות בגמרא. אז איך דינו של רבי זירא יכול לבוא לידי ביטוי? הגמרא עונה, אגרא מיני מאה יומי. באדם שכר פרה מפלוני למשך מאה יום. יהיה יום של שכירות. והדר שאלה מיני תשעין יומי. ובא הבעלים ופנו לסוחר ואומרים, אנחנו זקוקים לפרה, נכון, אנחנו הזכרנו לך פרה, אבל אולי תשאיל את הפרה לנו, לי, הבעלים, למשך 90 יום. אתם יכולים לראות בטבלה, מתוך אותם 100 ימי שכירות, זה חוזר לבעלים בתור שואל למשך 90 יום. בסוף אותם 90 יום, אמור להיות עוד 10 ימים, שהפרה יחזור לסוחר. ממשיך הגמרא, הדר אגרא מיני, הסוחר חזר לבעלים, שהוא בעצם מחזיק את הפרה בתור שואל למשך 90 יום, והוא הסוחר, סוחר ממנו תמנין יומי, הוא רוצה לזכור את הפרה למשך 80 יום. והדר שיילה מיני 70 יומי, והבעלים חוזרים לסוחר, תשאיל לנו את הפרה במשך 70 יום. בסוף אותם 70 יום יש עוד 10 ימים של שכירות לטובת הסוחר. ומתה הפרה, מתה בתוך ימי שאלתה. בתוך ימי השאלה הפרה מתה. כל שאלה ושאלה מחייב חדה פרה. אפשר לעבור לרשי. רשי עצמו הוא נותן הסבר די מפורט, ואנחנו הוספנו כוכבית לנקודה שאנחנו רוצים לטובת הגמרא שלמדנו עכשיו, באמצע השורות שמתחת לגמרא, כוכבית, ואני כותב, קורא יחד איתכם דברי רשי. ושמעון השואל, שהוא בדוגמה של רשי, הוא גם הבעלים, משלם לו, בדוגמה של רשי ראובן הוא הסוחר, משלם לו 4 פרות, 2 נחלטו לו בשביל 2 פרות שאולות שישאילו ראובן. כפי שלמדנו מקודם במשנה, שהשואל בזמן שהפרה מתה ברשותו, הוא ישלם לסוחר. אז היו פה 2 תקופות של שכירות שמזכה את הסוחר לקבל תשלום מהשואל. אז 2 פרות שאולות שישאילו ראובן, זה הם, איך שרש אומר, נחלטו לו, אלו יישארו אצל הסוחר. ובפעם זה כאילו מתו שתיהם, זה שהיא מתה זה כאילו שתי פרות מתו, כאילו שתי תקופות של שאלה. שאין פרתו בעין, ששילו בראשון, דנימה הרי החזיר לו פרתו, אותו פרה המקורי כבר לא חי, וזו שהוא משלם לו עכשיו בתורת השלומים בעל ידו, ויש לו עליו שתי תביעות על שתי שאלות, כמו שהסברנו עכשיו, ושתי תביעות על שתי שכירות לעשות אצלו 20 יום. אותו סוחר פונה לשואל, הרי אתה היה חייב להשלים לי פעמיים 10 ימים, דהיינו סך הכל 20 יום של שכירות שחסרים לי. והשואל שהוא בעצם גם הבעלים חייבים לספק לסוחר שלו פרות, עוד שתי פרות להשלים את ימי השכירות שהסוחר שילם עבורם. אז אנחנו חוזרים לגמרא, וזה הוא גישתו של רבי זירא במקרה כזה, אבל לא כולם מסכימים. אמר לי רב אחא מדפתי לרבינה, מכתי חדה פרה אי איילה ואפקה. בסך הכל היה פרה אחת בסיפור הזה, כך הסיפור התחיל עם סוחר ששכר פרה אחת. היא נכנסת ויוצאת, אף גם מסחירות ואילה לשאלה. היא יצאה מהסחירות של 100 יום ועברה להשאלה של 90 יום מתוך אותה 100 ימים, אף גם משאלה של ה-90 יום ואילה לסחירות של ה-80 יום. אז למה הוא רבח החולק על רבי זירא, למה שיהיה תשלום של 4 פרות? אמר לי רבינה מגיב לרבחה ואומר, ומי איתה לפרה בעינה דנימה לי אחי. אגב, אנחנו למדנו על כך בתוך די הלימוד של הרשי שלמדנו, אין כאן אותו פרה מקורי שאתה יכול להגיד כך כפי שרשי התבטא, הרי מדובר בפרה שהיא בגדר תשלום, לא אותו פרה שהיה בתחילת העסקה. ממשיכים בגמרא, בדעה שחולקת, מו בר רב אשי אמר, ותשימו לב, סימנו את השורות הבאות כנקודה ארוכה, בערך 6 שורות. מו ברב אשי אמר, אין לו עליהן אלא שתי פרות. לסוחר יש תביעה של שתי פרות, חדה דשאלה וחדה דסחירות. למה? שום שאלה אחת היא, שום לשון שומה, במחשבה שנייה אני חושב שהמשמעות של שום זה כמו שם, שם שאלה אחת ושם שכירות אחת. ולגבי החיוב של אותו שואל, זה שאלה קני לגמרי, זה שהפרה מתה בשעת בזמן השאלה, לפי דברי התנא קמא, התשלום של השואל הסוחר עבור השאלה, הסוחר קונה לגמרי. דסחירות עבד ביום הסחירותי ומהדר ליל מרה. לגבי היתרה, אותם 10 ימים פעמיים, הבעלים יספקו לסוחר פרה אחת שהוא ישלים את ימי הסחירות, ו הפרה הזאת יחזור לבעלים. רשי מציין שמור ברב אשי הוא בעצם הולך בעקבות רב אחא, כך הוא אומר בדיבור המתחיל 3 שעות מסוף עמוד, מור ברב אשי סביר לי כי אתה קפת ורב אחא מדיפתי. אגב, רואים גם לפי הסימונים שהם באותו קו מחשבה. ממשיך רשי, שום שאלה אחת היא, דכיוון דחד הפרה הווי, כמו שרווחה התבטא, מדובר פה בפרה אחת במקור, אלא שמחמת סוחר שישאיר הוא בא עליו שני שאלות, פרה אחת אינן אלא אחת. ואנחנו חוזרים לגמרא. בשוליים כתבנו הנושא, חיובי קורבן חטאת אשם משום שבועת שקר של הסוחר והשואל. חטאת על שבועת ביטוי, שבוע שאדם שיקר בו בלי כפירת ממון, פשוט הוא נשבע שבועה שלא היה אמת, אבל בשבועה הזאת הוא לא חסך לעצמו, לא ניסה לחסוך לעצמו תשלום כסף, הוא פשוט שינה בדבריו את המציאות, הוא שינה מהמציאות. אשם זה שבועה של כפירת ממון, אותו שבועה, שבועה שקרית, אבל אודות אותו שבועה היה מסוגל או היה יכול לחסוך לעצמו תשלום שהוא באמת חייב היה לשלם. וכאן אנחנו גם סימנו את השורות הבאות כנקודה ארוכה, והיא ממשיך כמעט עד אמצע דף למד וו עמוד א'. הגמרא, אמר רבי יומיה, פעמים ששניהם בחטאת, הכוונה לסוחר ולשואל, חטאת כמו שאמרנו מקודם זה בגלל העבירה על שבועת ביטוי בלי כפירת ממון, בלי ניסיון לחסוך תשלום. הגמרא ממשיכה לדף למד בעמוד א', פעמים ששניהם באשם, זה אומר שהשבועות של הסוחר והשואל היו אמורים לחסוך להם כסף, הם נשבעו בשקר. פעמים שהסוחר בחטאת והשואל באשם, פעמים שהסוחר באשם והשואל בחטאת. הקצת, וכעת הגמרא תעבור על ארבע הדוגמאות האלו באופן מפורט. כפירת ממון, כאן הגמרא מקדימה כמו שאנחנו הקדמנו, אם מדובר בשבועת שקר שאמור היה לחסוך תשלום, זה נקרא כפירת ממון, אשם. הקורבן שאדם כזה חייב להביא הוא נקרא קורבן אשם. ביטוי שפתיים, אם זה שבועה שהוא רק שיקר בלי כפירת ממון, חטאת. והסימונים שאתם רואים בהמשך אני חושב שהם מובנים מעליהם, ובכל זאת בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו שהפס הכפול, דוגמאות לחיובי קורבנות בסוחר ושואל על ידי שבועת שקר. הפס המקווקו, כגון, זה המילה שהבלטנו בהמשך, מה שקרה בפועל. הצורת בית מבליט את המילה ואמרו, מה טענו. לפעמים סתם שקר בלי כפירת ממון, ובכך חייב חטאת. לפעמים כפירת ממון שמחייב אשם. אנחנו במסגרת השיעור שלנו לא ניכנס להבדלים, אבל זה מפורט ומפורש בתורה, ההבדלים בין קורבן אשם לקורבן חטאת. נחזור לגמרא, פעמים ששניהם בחטאת, דהיינו השואל והסוחר נשבעו, אבל בלי מטרה לחסוך תשלום. כגון שמתה כדרכה. זה המציאות, זה מה שקורה בפועל, כמו שאמרנו, כתבנו בשוליים. ואמרו, זה מה שהם טענו, דהיינו, לא מה שקרה בפועל, הם נשבעו כך. נאנסה, כמו על ידי ליסטין מזוין. אם אצל סוחר היה פרה בסחירות והיא באמת מתה כדרכה, זה אונס. והוא נשבע, לא שמתה כדרכה, הוא נשבע שנלקחה על ידי ליסטין מזוין. אז סוחר, זה בין כך ובין כך מפתר פטור, בין אם מדובר במתה כדרכה, בין כפי מה שהוא טען ליסטין מזוין, הוא פטור מתשלומים. אבל מה, הוא, למעשה הוא שיקר, כי הוא אמר נאנסה על ידי ליסטין מזוין, בזמן שבפועל מתה כדרכה. אז מה העונש שלו, מה החובה שלו? בחטאת, הוא יביא קורבן חטאת, פשוט הוא שיקר בלי ניסיון לחסוך תשלום. שואל, בין כך ובין כך חיובי מחייב, שואל, נכון, במציאות מתה כדרכה, שואל חייב על כזה דבר. הוא טען נלקחה ידי ליסטים מזיין, בכל זאת הוא חייב, הוא לא ניסה לחסוך לעצמו תשום על ידי כך שהוא נשבע שנאנסה ידי ליסטים מזיין. אז לכן מאחר שלא אין כאן ביטוי לחיסכון, כמו שהגמרא אומרת, בין כך ובין כך חיוב ומחייב, השואל חייב בכל מקרה בחטאת, הוא חייב קורבן חטאת. פעמים ששניהם באשם, זה אומר לנו שאנחנו מדברים על שקר ששיקו בשבועה כדי לחסוך תשלום, כגון שנגנבה, גם סוחר וגם שור חייבים על כך. אז זה מה שקרה במציאות. ואמרו, ומה הם נשבעו? מתה מחמת מלאכה. זה טענה לפתור. תתרוויו ככפרי ממונה. תהה מחייבי, הם חייבים על גניבה, וכפקרי נפשיו בטענה הזאת, הטענה השקרית, שמתה מחמת מלאכה. ולכן, שניהם באשם. דוגמה השלישית. סוחר בחטא ושואל באשם, כגון, שמתה כדרכה. שבפועל זה מה שקרה, ואמרו ושניהם נשבעו שבועת שקרית, מתה מחמת מלאכה. סוחר בין כך ובין כך מפתה פטור, בין אם מתה כדרכה בין אם מתה תוך כדי שימוש, הסוחר פטור, חייב בחטאת, זה מחייב אותו קורבן חטאת על שבועת ביטוי בלי ניסיון לחסוך כסף. שואל במחייב במיתה מחמת מלאכה, וכפתר נפשי במיתה שואל במחייב במיתה כדרכה. זה מה שקרה בפועל, הוא היה חייב לשלם, ומה הוא טען? וכפתר נפשי במיתה מחמת מלאכה, הוא נשבע שבועה שקרית שהיה יכול לחסוך לו תשלום באשם, לכן הוא חייב להביא קורבן אשם, זה שבועת כפירת ממון. והדוגמה הרביעית, סוחר באשם ושואל בחטאת, כגון שנגנבה ואמרו מתה כדרכה. סוחר הוא דמחייב בגניבה ולידה, וכפתר נפשי, הוא ניסה לחסוך לעצמו בשבועה שקרית במתה כדרכה, ולכן באשם, זה שבועת כפירת ממון. שואל בין כך ובין כך חיוב ומחייב בחטאת. וכאן הגמרא שואל מהי כמשמע כל השורות האלו מסוף עמוד הקודם שפתח רבי יומיה בהצגת הדברים, מה רבי יומיה מחדש לנו. לכאורה אנחנו יכולנו לדעת את כל הדברים האלו על פי ידיעות מוקדמות בעניין שבועות. יש שבועת שקר גרידה, יש שבועה שמחייב חטאת, יש שבועה של כפירת ממון שמחייב קורבן אשם. אז השאלה, מה רבי יומיה חידש לנו? וכך מתבטא רשי, מהי כמשמן? רשי קצת למטה מכאן, מהי כמשמן רבי יומיה? משניות שלמות הן בשבועות, המשנה מחובה לחובה ומפטור לפטור, מפטור לחובה, פטור מאשם גזלות. בכל הדוגמאות האלו הוא לא כפר ממון, אז הוא חייב קורבן חטאת. מחובה לפטור, אם הוא ניסה לפטור את עצמו, אז הוא חייב קורבן אשם. מה חידש לנו רבי יומיה? הגמרא עונה, ותשימו לב, התשובה מסומנת אצלנו כתשובה ארוכה, בערך 5 שורות. להפוקי מדרבי עמי. די אמר, אז מה רבי עמי אמר? כל שבועה שהדיינים משביעים אותה, אין חייבים עליה משום שבועת ביטוי, שנאמר או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים. כי תשבע, לפי רבי עמי, הפסוק שלו כי תשבע מעצמה, ולא מה שדיינים משבים אותו. כמה שמלן, זה לא כרבי עמי. אנחנו נסתכל בראשים. סליחה מכם, טעיתי, אין התייחסות של רש"י הנקודה הזאת, רק שאנחנו נחזור על דברי רבי עמי, שברגע שדיינים משביעים בן אדם, אז אין חיוב משום שבועת ביטוי, אותו שבועת שקר שהיה מחייב אדם להביא קורבן חטאת. אז בא רבי עמי ואומר שגם במקרה שהדיינים משביעים אותו, גם אם אין כפירת ממון, כן חייבים משום שבועת ביטוי. ובכך רבי עמי הבא להפוקי מדעתו של רבי עמי. עד כאן שיעורנו להיום.